וברכה ובוקר טוב. אנחנו ממשיכים בעמוד 503 505 בספר מאמרי הראייה. כאן אנחנו קוראים את התגובה של הרב קוק למכתבו של עזר. אין שעזר סבר שראוי שהספרות העברית החדשה תעסוק רק בשאלות נצחיות וקדושה, ואומר הרב קוק, יש לך כאן טעות, כן? וכן הדבר, אני קורא כאן בפסקה השנייה בעמוד 505, וכן הדבר נוהג גם בעניין המשטר הרוחני. זאת אומרת, כמו שיש פחד בתחום החומרי, שהיהודים נעשו רכי לב ומפחדים מכל כפתור נחושת, כך קרה גם שאנשים התחילו לפחד מכל ספר שהתוכן שלו לא בדיוק נמצא בתוך בית המדרש. וכן הדבר נוהג גם בעניין המשטר הרוחני. הספרות שלנו תוכל לחלקל בקרבה את הכל. מעשה בראשית ומעשה מרכבה, הלכה והגדה, מוסר, מחקר והיגיון, פתרונים לשאלות הנצחיות. אבל לא פתרונים לשאלות הזמניות. כן? זה מה שבעצם כתב עזר, שהוא לא רוצה שיעסקו בשאלות הזמן. השאלות הזמניות וכל המדעים המביאים בכלל את הבריאים בכלל הם בבחינת שוטר קוזאקי שצורה ישראלית היא עמו כלאיים גמורים. כן, זה כאילו זה בא מהגוי. אבל כל אלה הרעיונות וכיוצא בהם פרי הגלות המה, תולדות של הטומאה הרצוצה שערסה מחלחל בקרבנו מאז גלינו מארצנו. ונשברנו מיות גוי חי שוכן בארצו ונשינו טובה, שכחנו טובה, נשינו, שכחנו. שכחנו שהשאלות הזמניות הינם צורכי ציבור, גדולים ואדירים. כלומר, כל השאלות שעוסקות בענייני החיים בכללם, זה כמו צורכי ציבור, וצורכי ציבור הינם תמיד עומדים במדרגה אחת עם לימוד התורה. באותה מדרגה, הרי כתוב, שהעוסקים בצורכי ציבור יהיו כל מעשם לשם שמיים שזכות אבותם מסייעתם. נשאלת השאלה, אבותם של מי? אז הכוונה אבותם של הציבור. אין זה מעלה להידבק בענייני הציבור לא פחות מלימוד תורה, שגם היא נבראת בשביל ישראל, התורה ש... לא, סליחה. כן, עם לימוד התורה שגם היא נבראת בשביל ישראל. כלומר, הרי יש הקדוש ברוך הוא ברא ישראל והתורה, והתורה בשביל ישראל. יוצא שצורכי ציבור של ישראל יותר גדולים מהתורה. ושאלות ציבוריות אי אפשר לפתור בלי השתתפות הספרות. עם חי סופג את כל מה שדרוש להטבת חייו מהקולטורה העולמית הכללית. זה נכון, אבל הכל הוא מביא אל תוך קורתו, אל תוך ספרותו, אחרי שמתקן אותם לפי תנאי חייו המיוחדים. כלומר, לא כל מה שבא מהגוי נקבל אותו כצורתו, אנחנו נתאים אותו לחיים הישראליים. אמנם אין לשימושי החיים המשתנים ועוברים בבזיזות מדור לדור ומתקופה לתקופה, אותו החיל והחוסן שיש לענייני הרוח הגבוהים והנצחיים. ובטעם זה עצמו אנו רואים שיד ההרס והחורבן שהייתה בנו, העבידה מתוכנו את כל רכוש החיים החילוניים שלנו, את כל ספרי המדע וכל עסקי החיים שהיה עם גדול כעמנו עסוק בהם בשבטו על אדמתו. כן, פעם היה לנו תרבות מאוד מאוד רחבה, וזה נעלם עם הגלות. כל זה נמחה ונאבד כליל. ולעומת זה לא יכלה להשמיד מה שיש לו כוח חיים נצחיים, ספרי הקודש וכוח החיים המפרש שבהם, עם כל אוצר הטוב של המסורה, החיה, המאוגד עמהם והמכיל בקרבו את זרם החיים הפנימיים של תולדתנו. זאת אומרת, הצליחו להשמיד את החול, לא הצליחו להשמיד את הקודש. אבל בא הזמן שאנו צריכים להתחשב עם חיי המציאות ולהרחיב את תחומנו. כלומר, שהיה נכון בזמן הגלות, שהיהודי עוסק אך ורק בעניינים של קודש וענייני החול נדחקים לפינה, זה נגמר. אין אנו יכולים ואיננו רשאים להיות מעכשיו בנידון זה מה שהיינו מלפנים על פי ההכרח של הגלות. שם השלחנו את יהבנו על השוטר הגוי, ואם היינו צריכים למדעים, פנינו אל לשונות הגויים. לא כן פה בארץ ישראל, פה חיי קהילותינו ומושבותינו בידינו, ואנחנו צריכים לפקח על רכושנו החומרי והמוסרי. אנו שווים לתחייה, ואימנו גם לשוננו וספרותנו. אפשר להשיח דעה מזה בגלות. שם אפשר גם כן להכחיש בעיקר מציאותה של תחייה זו. אבל כאן, אבל לא כאן בארץ ישראל, במקום שהתחייה קורעת סגור עינינו גם בעל כורחנו. כלומר, אדם שחי בתוך הגולה, הוא יכול להתעלם מהעובדה שיש שיבת ציון היום, שארץ ישראל נבנית, שמדינה בדרך וכדומה. אבל מי שחי כאן, כמו עזר, כמו הרב קוק, הם יכולים לסגור את העיניים, הרי אנחנו רואים את המציאות. המציאות היא שארץ ישראל הולכת ונבנית, ואם ארץ ישראל הולכת ונבנית, אז גם החיים הישראלים צריכים להיבנות. הערובה לחיי ישראל הוא חי העולמים. כן, הקדוש ברוך הוא נקרא חי העולמים. מה זאת אומרת חי? שהוא מזדהה עם החיים. וכן בדניאל הוא אומר, וירם ימינו ושמאלו אל השמיים וישבה בחי העולם. צור ישראל, חי העולם, מאיר אותנו לתחייה. כן, שוב הביטוי צור ישראל, שהוא מיוחד לגאולה, גם במגילת העצמאות. על כן, מתרחבים חיינו. והספרות שהיא ראי החיים מתרחבת עימם יחד לפי תביעותינו שאנו תובעים ממנה. אמנם, אז עכשיו מה עם כל הטענות של עזר נגד הספרות המקולקלת? הוא אומר, זה אתה צודק. אמנם צדקת במחאתך על כל הזוהמה והנבלה אשר ספגה ספרותנו אל תוכה בימים האחרונים בייחוד, ובפרט שאין אלו נכנסים כלל אל חוג החיים. כלומר, כל הדברים ה... המזוהמים שאתה מוכה נגדם, באמת זה לא חיים, זה שיירים, זה שמרים, פסולת של החיים. אי אפשר לחייעם בלי מדע, בלי שירה, בלי יופי, אבל אפשרים הם, ובייחוד לישראל, להיות בלי נבלה, בלי סירחון רשע, ובלי תומעות בשר ורוח. כן? כלומר, כל התומעה, מכוון כנראה לדברים מאוד גסים של עריות וכדומה, כל הדברים האלה אנחנו לא צריכים, כל דברי גידוף, כפירה, זה אנחנו לא צריכים. אם החברה הרחבה אינה יודעת זאת, אבל אנחנו, שיחד עם החיים של ספר החיים איננו קוראים, לא תהיה קדשה מבנות ישראל ולא יהיה קדש מבני ישראל, כלומר שזה שלילה של ענייני פורנוגרפיה ודברים רעים שכאלה, נגד זה אנו צריכים להילחם. ודווקא בנשק, של הגדלת דרישת החיים. כלומר, לא על ידי האמירה, זה רע, זה פסול, אלא הדרבה, על ידי שאנחנו נראה מה הם החיים, מהי האהבה וכדומה. כלומר, גם בימינו, כשאנחנו רואים תופעות שליליות כאלה, אנחנו צריכים להוסיף דרישות החיים, במקום לצאת למלחמת הקטנת החיים. אבל לא לצמצם את הספרות שלנו רק בהיכל הקודש, כאשר אמרת. כי אם להרחיב את גבול הקודש, גם על כל חיי החול ועל כל דרישותיהם, ועל כל המדעים הנדרשים להם, כלומר אנחנו לא באים לצמצם את הקודש, אלא לצמצם רק בתוך הקודש, שזה גם צמצום של הקודש, אלא אנחנו מביאים את הקודש אל הכל. ביום ההוא, יהיה על מצילות הסוס קודש לשם. זה פסוק בזכריה, שהמשמעות שלו היא ש... הקדושה תצא מן המקדש ותתפשט על כל ירושלים. כן, הרי כתוב והיה כל סיר בירושלים כמזרקים לפני המזבח. זאת אומרת שאם מזרקים זה בעזרה, מה בכל ירושלים יהיו מזרקים, ואז גם אנחנו רואים שהקדושה של ירושלים תתפשט על כל ארץ ישראל, והקדושה של ארץ ישראל תתפשט גם על כל העולם כולו, כמו מין כתם שמן אחד גדול. ועל זה, זה אומר שבסוף, אפילו על מצילות הסוס יהיה קודש לשם. מה זה מצילות הסוס? מצילות זה תכשיט ששמים על המצח של הסוסים. ועל המצח של הסוסים יהיה כתוב קודש לשם. זה אנחנו יודעים על המצח של כהן גדול. כן? אלא הכוונה שהקדושה כשהיא מתפשטת על כל אורחות החיים, היא מגיעה אפילו עד התכשיט שבראש הסוסים, וזה בעצם מראה על מגמה כללית של הקודש להתפשט. ולא רק להצטמצם. הרי יש לנו כלל בדיני תומעה ותארה, שהתומעה מנצחת את התארה. אבל הקדושה, לעומת זה, היא מנצחת את החולין. כמו שהרב קוק אומר באורות הקודש, סוף כל סוף, ינצח הקודש את העולם. רבי חנניה בן עקשיא אומר הצעק,